אנחנו בשיעור תנ"ך, אנחנו רוצים לומר שלום למורה שלנו לתנ"ך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, מי שהרבה חומרים שלו נמצאים באתר אילן abc.co.il, שלום לך.
בוקר טוב למאזינים ולך.
אנחנו רוצים ללמוד על היום שבו המצרים כבשו את יפו, לא ידעתי שהיה יום כזה.
אמת, אנחנו מדברים משהו כמו 3,500 שנה אחורה, בימי המלך המצרי הגדול, תחותמס השלישי, הוא כבש את ארץ ישראל, הגיע עד הפרת ארץ ישראל וסוריה, הוא בעצם יצר חגורת חיץ בין האלה מאסיה לבין מצרים, אגב, מאז התפיסה של המצרים שארץ ישראל היא החצר האחורית שלהם, היא התחילה בימיו. עכשיו, במהלך הכיבוש של ארץ קנען, אז הוא כבש את העיר מגידו, סיפור מפורסם, קרב מגידו, אולי נרחיב עליו פעם, אבל בדרך למגידו הוא נתקל ביפו. ויפו, מה לעשות, לא ידעה מה טוב לה, להיכנה למצרים, והמצרים צרו על יפו ללא הועיל, והסיפור נשמר באיזה פפירוס נורא מעניין. מסופר שצחותי, שר הצבא המצרי, צר על יפו והוא לא הצליח לכבוש אותה כאמור, ואז הוא הזמין את משה ליפו למשתה. פעם היה מקובל שאויבים בטרם הקרב נפגשים למשתה, גם למשל חניבעל וסקיפיוס אפריקנוס נפגשו לארוחת ערב לפני הקרב המכריע ביניהם. אתה יודע, כי אם אני אנצח או אם אתה תנצח, כדאי לשמור על יחסים טובים, כי הקרב ייגמר מתישהו. ואחרי כמה בירות טובות ככה, צחותי אמר למשה ליפו, תקשיב, אני חושב לערוק. משה ליפו אמר לו, וואו, מעניין, פה הפפירוס קצת שבור, הם כנראה נפרדו ונפגשו למחרת, ומשה ליפו ביקש הוכחה לרצינות כוונותיו, אמר, תקשיב, אם אתה באמת רוצה לערוק, תביא לי בבקשה את המטה של פרעו, של תחותמס השלישי. עכשיו, למטה של מלך מצרים יש גם תכונות מגיות. אם אתה זוכר את הסיפור על משה ואהרון והחרטומים, מה שהם עשו עם המטות שלהם, זה מטה לא סתם מקל, אלא מטה באמת רציני.
כן, מה זה? שהפך לנחש וכו', לא
ממש,
סתם.
ממש ככה, ותנינים כן. בזה. ואז צחותי אמר לו, בסדר, הוא הביא את המטה, אבל הוא הכביא אותו מתחת לבגדים שלו. ואז שמשה ליפו הגיע לפניו, הוא שלף את המטה ובום, דפק לו כזה מכה יפה ברקה, והמם אותו, קשר אותו, ועכשיו משה ליפו אסיר של המצרים. אבל פה זה לא נגמר, כי הוא תמן לו מלכודת, אבל זה רק התחילת המלכודת. וצחותי לקח 200 סלים, ובתוכם החביא 200 חיילים, ואמר, קחו את הסלים לשער יפו, לשער של העיר יפו, ושם אמרו לאשת המושל, תקשיבי, המתנה הזאת היא מתנה מצחותי, היא מבחינתה יודעת שצחותי אמור לערוק אליה. אז היא אמרה, בסדר, פתחה את השערים, הכניסו את הסלים, ובתוכם החיילים המצרים לתוך העיר יפו, וכשהחיילים היו בתוך העיר יפו, הם קפצו החוצה מהסלים, פתחו את השערים, וכך בתרגיל עורמה, צחותי כבש את העיר יפו.
מין סוס טרויאני, רק בפטנט הוא סלים.
נכון, עכשיו, זה סיפור יפה, אבל כנראה מדובר באיזושהי אגדה אורבנית שמפארת את כיבוש יפו על ידי תחותמס השלישי, המלך החכם, המלך הנבון. אנחנו מכירים כמובן, כמו שאמרת, את הסוס הטרויאני באיליאדה של הומרוס, והסיפור ידוע, אבל לא רק, אני מזכיר שגם בסיפור עלי בבא ו-40 השודדים, השודדים ניסו להרוג את עלי בבא כשהתחבו בתוך הקדים, והמשרתת שם גילתה את העניין, ואז הוא שפך עליהם שמן. יש שיר אוקראיני אגב שמתאר את כיבוש העיר עזוב באמצעות תרגיל דומה, וסיפור ערבי שמתאר את כיבוש סמרקן בבוכרה גם בתרגיל דומה, ובכל המקרים האלה הכביעו אנשים את תוך חפץ שהוחדר לעיר באורמה, ויש לנו מקבילה מעניינת, אבל לא, לא אחד לאחד, אבל גם בתלמוד יש סיפור על רבי שמעון בן שטח שהכביע 80 מתלמידיו על מנת לתפוס ולהמית 80 מכשפות שהיו במערה ליד אשקלון. אם כי התלמידים יחביאו את הטליתות, אבל הרעיון הוא שמחביאים את החפץ המכריע בתוך משהו. כלומר, יש פה איזו אגדה אורבנית נחמדה, שרוצים להראות איזה תרגיל שבעזרתה כבשנו את העיר יפו.
אחת האמירות שלך בתחילת השיחה הייתה שהאזור היה סוג של חצר אחורית עבור מצרים כאן. מה המשמעות של זה?
הרי המצרים, לפני אמת חותמס השלישי, נשלטו על ידי החיקסוס. חיקסוס זה אנשים ממוצא שמי, שפלשו למצרים ושלטו במצרים כמעט 100 שנה, והמצרים במאמץ רב הצליחו לגרש אותם. תחותמס השלישי הוא שגרש אותם, ואז, סליחה, לא תחותמס, יחמס, אחד מאבותיו, אבל תחותמס הבין את הרעיון שאם אני רוצה לעצור את הברברים האלה שלא יבואו אליי למצרים, אני צריך לשלוט בארץ ישראל. ארץ ישראל היא בעצם רצועת הביטחון של מצרים. כל פולש שרוצה לכבוש את מצרים, והאמת, המצרים באמת, הטקטיקה עבדה להם קרוב ל-1,000 שנה. עד שהאשורים הצליחו לפצח את הנוסחה, ואחרי זה הפרסים, ואחרי זה אלכסנדר, ואחרי זה הרומאים, אבל 1,000 שנה הם החזיקו מוצבי חוץ בארץ ישראל, ואת הפלישה של כל הצבאות, אתה עוצר רחוק, ככה שלא יגיעו אליי הבית. זה פשוט רצועת ביטחון. אזור חיץ כזה.
טוב, שימשנו להם אזור חיץ. טוב, אנחנו יודעים שגם בחפירות וכולי התגלו כל מיני, למשל, הפקת בירות של המצרים כאן באזור וכולי. זאת אומרת, הם גם פעלו באזור ממש.
הם פעלו, מצאו קנקני בירה וקרמיקה מצרית וכתובות כן. במצרית וארונות קבורה מצרים. וזה, אגב, נורא מעניין לציין שבירה, בלשון המקרא זה שחר. ושים לב שהבירה מאפיינת את יושבי המישור, איפה שיש לך הרבה דגנים. אבל אם אתה גר בהר ואין לך שטח יותר מדי לגדל חיטה, בחיטה שאתה כבר מגדל אתה תשתמש ללחם ואתה תשתה יין. זה לא חד משמעי, גם אנשי ההרים שותים בירה וגם אנשי המישור שותים יין, אבל האלכוהול הראשי שלך, אם אתה גר בעמק אתה תשתה בירה, והאלכוהול הראשי שלך בהר אתה תשתה יין. לכן אגב הישראלים שותים יין והפלישתים שותים בירה.
אוי, מעניין, אוקיי. טוב, זה היה מרתק, תודה רבה לך דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il.
תודה לך ולמאזינים.